אנחנו ממשיכים את השיעור הקודם בהלכות שהייה והטמנה. שיעור הקודם הגענו לעמוד עין הלכה י' א', קראנו הלכה י' א', עכשיו נמשיך לעמוד עין ח' הלכה י' ב' בספר חזון עובדיה. תבשיל צונן שנתבשל על כל צורכו מערב שבת והניחו אותו במקרר, מותר לחממו בשבת על פלטה חשמלית של שבת, אפילו חום שהיה צולדת בו. וכן מותר לחממו על אסבסט או פח מתכת מנוקב המונח על קיריים של גז, ובלבד שרוב התבשיל יבש. אף שיש בו קצת רוטב כגון בשר, דגים, אורז, תפוחי אדמה וכיוצא בזה, אבל אם היה רוב התבשיל רוטב, אסור לחממו בשבת על הפלטה, שיש דין בישול אחר בישול בלח. תבשיל צונן. אדם רוצה עכשיו לקחת תבשיל צונן ולשים אותו על גבי הפלטה. יש מחלוקת בין הפוסקים אם יש בישול אחרי בישול. אדם שבישל כבר קדרה, בישל אוכל, ועכשיו הוא רוצה לחמם אותו עוד הפעם, באופן שהוא יהיה שיעור שהיד צוללת בו. דרך אגב, בישול, מה הכוונה בישול? זה לא צריך דווקא שזה ירתח עם בעבורו, שזה יהיה ממש חם מאוד מאוד, אלא מספיק שיעור שאדם יכניס את היד בתוך התבשיל, הוא כבר יצטרך להוציא אותה, כלומר היד שלו סולדת מהחום, אפילו אם הוא יצטרך קצת להשהות את היד ואחר כך להוציא מיד, כי זה ירתח לו היד ויהיה חם לו, זה נקרא בישול. דרגה של כזה של חום עם האוכל או המים או כל דבר אחר שאתה שם, הוא מגיע לחום כזה, זה נקרא בישול. רק חכמים קבעו לנו שמתי יש בישול? רק בפעם הראשונה. אבל אם אתה אחרי שבישלת אותו פעם אחת והיה ראוי לאכילה כמו שצריך, מבושל כל צורכו, לקחת אותו ובישלת אותו עוד הפעם, כלומר חיממת אותו עד שיגיע לידי היד צולדת, בו יש בזה חילוק. אם הדבר הזה הוא יבש, כמו בורקס, דברים כאלו, אורז, דברים כאלו שהם יבשים, בלי רוטב, אז בזה מותר לחמם אותו עוד הפעם, כלומר לבשל אותו עוד הפעם, וכיוון שאין בישול אחרי בישול, והטעם שאין בישול אחרי בישול, ובגלל שאין דרך לבשל אחרי שאדם מבשל. סתם אדם גומר את הבישול שלו פעם אחת, ראוי לאכילה, אחר כך הוא רק מחמם. מה שאין כן דבר שהולח, כלומר אוכל שהולח, כמו למשל דגים עם רוטב, או כל דבר אחר שיש בו רוטב, אז עכשיו, אם התבשיל, בישלתי אותו, הוא רתח, הכל היה בסדר, היה חם, עכשיו הוא הצטנן, אתה רוצה עכשיו להניח אותו עוד הפעם על הפלטה, לחמם אותו, להרתיח אותו, יש בזה בישול. למה יש בזה בישול? תראו, בתבשיל הזה יש שני מרכיבים. יש את הדגים ויש את הרוטב. הדגים הם יבש. אין בהם בעיה של בישול. כי הם התבשלו עכשיו וראויים לאכילה מספיק. אפילו שהם קרים, אם אתה תחמם אותם, לא עשית בהם איזה משהו מיוחד. הם התחממו אבל עיקר הבישול שלהם ונגמר. מה שאתה מוסיף זה רק הוספה. מה שאין כן, מים, רוטב, הבישול שלו, מה זה בישול במים? מים, למשל אפילו מים רגילים, אתה לוקח מהברז. מה הבישול? הבישול הוא שאתה מחמם אותם. אם נעשים חמים, לקחת עכשיו מים, היו קרים, עשית אותם יד צוללת בהם, חמים, עכשיו אתה רוצה לשתות מים חמים, עכשיו הם חמים, זה טוב לך. זה נקרא בישול. במים. לכן, כיוון שעכשיו הבישול של המים הזה כבר התבטל, שהרי זה יתקרר. עיקר הבישול במים אמרנו שהמים נעשים חמים, בשיעור שהיה צוללת בו. לכן, אם עכשיו המים האלו, הם התקררו, אז הבישול שלפני כן היה כאילו הלך, לא התבשל לגמרי. זה לא דומה לאוכל יבש. אוכל יבש, עיקר הבישול שלו, שלפני כן הדגים היו חיים, בשר חי. בשר חי של דג הוא לא ראוי לאכילה כמו שצריך. אנשים מבשלים אותו ואז הוא טעים, הוא טוב לאכילה. לפני כן הוא לא היה בסדר. ועכשיו שזה נתבשל, ראוי לאכילה טוב. אם זה התקרר, חם או קר, זה עוד עניין של נוחות. אבל זה לא כל הבישול. עיקר הבישול כבר נגמר. אדם שמחמם אותו שוב, הוא לא עושה את זה פעולה מסוימת, לכן אין איסור של לבשל עוד הפעם, כלומר לחמם בשיעור שהיה צולדת בו עוד הפעם מחמת, שזה לא מוסיף כמעט כלום ביבש. אבל בלח, ברוטב, כמובן שהעיקר הבישול שבו זה לעשות אותו רותח בשיעור שהיה צולדת בו, אם זה יתקרר, הבישול הקודם כאילו הלך לגמרי כמעט דלטה, אין כלום פה. ולכן, כשאתה מחמם אותו שוב פעם, אתה מבשל אותו. וזה מה שהחכמים אמרו שאסור לבשל, יש בישול אחרי בישול בלח. עכשיו, אדם שרוצה לקחת תבשיל צונן, שהוא יתבשל כל צורכו, הוא הניח אותו במקרר. ערב שבת בישל אותו, עכשיו שם אותו במקרר. מותר להניח אותו על הפלטה שוב פעם. באופן כמובן, הרב פה מדגיש, באופן שאתה שם שם על הפלטה, הפסק, אסבסט, למה? כבר בשיעורים הקודמים הקדמנו, שאסור להניח ממש על האש, אפילו מערב שבת, על האש גלויה ממש אסור. רק יש תנאים מסוימים שמותר, ולמה? כיוון שאמרנו שמי חטא בגחלים, יש איסור שהחיים אסרו, שמי חטא בגחלים, שמי ינמיך את הלהבה, יוסיף את הלהבה, ירצה שיהיה יותר חם, יותר פחות חם, אז החיים אסרו את זה, לכן צריכים לשים אסבסט, לשים פלטה, שאז אין בעיה לחשוש אולי חלילה, חס ושלום, אין פה בעיה שמי חטא. אבל בשבת עצמה, גם כן, גם אדם שמחזיר בשבת עכשיו את התבשיל על הפלטה, אין בזה בעיה. ולמה? כיוון שעכשיו הפלטה הזאת זה הכר. לכאורה, הייתה פה לכאורה פה בעיה, שאדם שם על הפלטה תבשיל, זה נראה כמבשל. חכמים אמרו לנו שבשבת קודש, אסור לקחת תבשיל ולהניח אותו על גבי האש. אפילו אם זה, אין בזה בעיה של שהייה. כמו שזה גרוף וכתום, או האש היא מכוסה עם כפתורים, הוציאו את הכפתורים, ואין עכשיו בעיה של מחזי, אין פה בעיה שמחטא, כי אין פה כפתורים, הוא לא יגביה וינמיך, אין כפתורים. אפילו אחי, אסור להחזיר בשבת על האש ממש, למה זה נראה כאילו מבשל? שם אותו עכשיו ממש על האש, אנשים יגידו, רגע, מה, הוא מבשל בשבת? לכן אסור. אבל פלטה מותר להחזיר אליה בשבת, וזה עיקר החידוש של הרב, שפלטה חשמלית בשבת מותר להניח עליך תחילה, לא אומרים איך זה כמבשל. ולמה? בגלל שפלטה חשמלית, כולם יודעים שזה עשוי לכבוד שבת. אנשים ביום חול לא מבשלים, לא רגילים לבשל בפלטה חשמלית. רגילים לבשל על אש. הם לא מבשלים פלטה. אז אדם ששם פלטה זה ממש שקר גמור, רואים שזה לכבוד שבת, רואים שזה לא מעשה בישול רגיל. אין פה מחזיק מבשל. ולכן הרב מתנה פה, בתנאי אחד, או שפלטה חשמלית, או שכל פנים יהיה אסבסט. והתנאי השני, שהתבשיל יהיה יבש. למה? כי בתבשיל לח, אמרנו שבתבשיל לח יש בעיה של מבשל. אם זה התבשיל הוא לח, יש בישול אחרי בישול בלח. ולכן הרב אמר שצריך שהתבשיל יהיה יבש. עכשיו, מה זה הגדרה של יבש? אז הרב פה מסביר. מה זה, אפילו שיש קצת רוטב, זה לא, אין בזה כלום. הרוטב המועט הזה הוא לא כלום. למה? כיוון שיש לנו דין. מה שיש מבשל אחרי מבשל בלח שאמרנו לפני כן, שהקדמנו כבר שיש מבשל אחרי בישול בלח, כל זה מדובר דווקא כאשר הלח הזה הוא מצטמק ויפה לבן אדם. כלומר, אדם רוצה שהלח הזה יתחמם ויהיה חום שיעץ לו לדבולה. דוגמה, אדם שם דגים, יש לו דגים עם רוטב, הוא לא רוצה לאכול את הדגים עם הרוטב שקר, הוא רוצה שיהיה חם, ככה התבשיל יהיה משובח. אז מה, הוא מעוניין שהרוטב הזה יישאר קר? לא, הוא רוצה שהרוטב הזה יתחמם, יהיה לו חום טוב, שיהיה צולדת בו, ככה יהיה טעים. אבל כאן שיש קצת רוטב, האדם לא מעוניין שהרוטב הזה עכשיו יהיה חם בשיעור שהיה צולדת בו. למה? כי ככל שיותר שהרוטב מתחמם, אז הוא מתעדה, ואז לא יישאר לו שום רוטב. זו הסברה שהרם מזכיר פה למטה, ולכן זה נקרא מצטמק ורע לו. מה פירוש מצטמק ורע לו? התבשיל הוא מצטמק, דנו, הלך. הוא עכשיו מצטמק, ורע לבן אדם. האדם לא מעוניין שהלך הזה יתאדם. מספיק לו שיתחמם קצת, הוא לא צריך שיתחמם הרבה. ולכן אין בעיה של בישול אחרי בישול, הוא מצטמק ורע לו. זה הכלל, ולכן הרם אומר שאם זה קצת רותם מותר, צריך לשים לב. גם דעת מרן, זיכרונו לברכה, מנוחתו כבוד בגן העדן, גם הוא שאומר שאין בישול אחרי בישול בלח אם הלח הוא קצת, למה כי הוא מצטמק ורע לו. הרב בפורש בהערה כותב את הלשון כזאת, הרב אומר הלשון הזאת, מה שמאותו רוטב נחשב יבש, דווקא רוטב בעלמה. מה פירוש רוטב בעלמה? קצת. אבל אם המרק הוא הרבה בשיעור שהניכר לעין, יש הרבה, רואים שם ממש הרבה רוטב, אפילו שהוא לא הרוב של התבשיל, הוא רק מיעוטו של התבשיל, לא אומרים הרוב זה יבש, והמעט זה רוטב, אז זה נקרא מיעוטו. לא, בזה הרב המפורש מגלה דעתו בהערה למטה, שגם הוא מסכים שאם הרוטב הזה, אפילו שהוא מיעוט מהתבשיל, אבל סוף סוף הוא ניכר לעין, רואים פה ממש, יש פה רוטב שרואים אותו בעיניים, זה לא איזה מעט כזה שאדם לא אכפת לו אם הוא יתחמם, וזה נקרא בגדר מצטמק ורע לו. לא, זה, הוא רוצה את זה, שישאר, שיהיה טוב. ודאי, לכן, באופן כזה גם הרם מסכים שיש בישול אחרי בישול בלח, ואסור להניח את זה על הפלטה. מה שהרם מתיר להניח על הפלטה, זה רק בשני תנאים. א', פלטה, כמו שאמרנו שאין בעיה של מחזיק מבשל. ב', שהוא יהיה יבש, אפילו אם יש קצת רוטב. אבל אם יש בו רוטב שניכר לעין, שאדם חפץ שהוא יתחמם, לא בגדר מצטמק ורע לו, יש בזה כבר בעיה של מבשל בשבת, ואסור להניח את זה על גבי הפלטה. אנחנו ממשיכים מההלכה הבאה. הלכה הבאה בעמוד צדי. הלכה י' ג', תבשיל שנתבשל כל צורכו, אבל רובו רוטב. שאסור לחממו בשבת באופן שיגיע ליד צולדת בו. כבר הקדמנו שאסור להניח תבשיל שרובו רוטב, למה? כי יש בישול אחרי בישול בלח. כמו שפסק מרן בשולחן ערוך בסימן שני י"ח, יש איסור, שיש איסור בבישול אחר בישול בלח. מכל מקום, מותר להניח תבשיל זה על הפלטה החשמלית כשהיא קבועה, ועל ידי שעון שבת היא נדלקת אחר שעה משעת הנחתה, כדי לחמם את התבשיל שאין זה אלא גרמה. ואמרו חז"ל, לא תעשה כל מלאכה, עשייה הוא דאסור, הגרמה שרי. הרב פה אומר, אדם עכשיו יש לו תבשיל עם רוטב, דגים עם רוטב, הוא רוצה לאכול את זה בסעודה שלישית. עכשיו איך הוא ישים את זה על הפלטה בסעודה שלישית, זה יתחמם וזה מבשל, אמרנו שיש בישול אחרי בישול בלח, אז איך הוא יאכל את הדגים כשהם חמים? אז הרב מציע פה פתרון מאוד יפה. הוא אומר, תשמע, אין לך בעיה, היום יש שעון שבת, פתרת את הבעיה. תכוון את השעון שבת, שידלק, למשל אתה אוכל סעודה שלישית בשעה 5, תכוון שהפלטה תדלק ב-4 וחצי. בשעה 4, כבר תוציא את התבשיל מהמקרר, לפני שהשעון שבת מדליק את הפלטה, תניח את הסיר על גבי הפלטה, ואחר כך השעון שבת, עוד חצי שעה, ב-4 וחצי, ידליק את הפלטה, ואז במשך החצי שעה הסעודה יתחמם וזה יהיה טוב. רגע, תגיד לי, אבל כשאתה שם את זה, אתה גורם שאחרי זה השעון שבת יבשל את התבשיל. לפני כן, אם לא היית שם פה את התבשיל על הגבי הפלטה, לא היה פה שום מבשל, לא היה שום דבר שהתבשל. עכשיו ששמת, גרמת שהדגים האלו, אחראי מהזה, ששמת פה על גבי הפלטה, אתה רוטב שלא התבשל, עכשיו אתה גורם לבישול, לכאורה ישיבה שאיסור של גורם גרמה, כמו בכל דבר שגרמה, אז אמנם איסור תורה אין לו, לסעודי רבנן יש, אז הרב אומר, לא, הלכות שבת זה לא ככה. מה שהתורה אמרה לא תעשה מלאכה, במעשייה ממש, אבל בגרמה מותר, ולכן הרב מותר מתיר. אבל הרב פה אומר, שימו לב, בהערות הרב מסביר, למרות שאמרנו את הכלל, שבשבת אסור לעשות, אבל גרמה מותר, קודם מדובר דווקא כאשר יש איזה צורך כלשהו. למשל, דלקה פרצה ברחמנה ניצלה לו עלינו, במקומות שאין סכנת נפשות. אין סכנת נפשות, אבל יש בעיה שאומר את הממון שלו יישרף. הממון שלו יישרף, לא יישאר לו כסף, לא יישאר לו ממון. עכשיו מה, יש לנו הלכה שאדם חייב למסור את כל ממונו, ולא יעבור אפילו על עבירה אחת. חילול שבת, מה פתאום? היה צריך להיות שישרף לו כל הממון, ולא יחלל שבת. אסור לך לחבות את הדלקה בידיים, אסור. אבל מה? אם יש פתרון שהגמרא אומרת, מותר להניח קדרות מלאות מים, האש תגיע לגדרות, יתפוצצו הגדרות, והמים ייפלו על האש ותתכבה. מבואר מפה, שהנה אסור לכבות אש בידיים, אבל לגרום שהאש תתכבה, מותר. אז גם פה, לכאורה יהיה מותר. אבל יש פוסקים שאומרים, אמנם לא כל הפוסקים סוברים את זה, אבל יש פוסקים חשובים שאומרים שמה שמותר בדלקה, כי זה במקום פסדה. אז במקום פסדה חז"ל יתירו גרמה, אבל לא בכל מקום מותר גרמה. אז איך פה בתבשיל יהיה מותר לבשל בשבת, להניח אותו על הפלטה, ואחר כך הוא יתבשל. לגרום שיתבשל. לכאורה זה בעיה של גרמה, לגרמה אמנם מותר, אבל לא מותר תמיד, לא בשופי, רק באופן שיש איזה הפסד. אז פה הרב מסביר בהערה למטה, כי מה שאמרנו שאין בישול אחרי בישול בלח, הרי מה הבעיה פה בהנחה של התבשיל? הרי הוא המבושל. רק הבעיה שיש פה רוטב. הרוטב פה הוא לח. ולח אמרנו שיש בישול אחרי בישול בלח. אז הרב אומר, תשמע, מה שאמרנו שיש בישול אחרי בישול בלח, זה אמנם דעת מרן, דעת השולחן ערוך, ויש כמה פוסקים איתו ביחד, אבל יש הרבה פוסקים מאידך גיסא, שסוברים שגם בלח אין בישול אחרי בישול, אין בישול בכל אופן. דעת הרמב״ם, דעת הרשב"א, דעת התוספות, דעת הרדב"א, עוד כמה פוסקים שסוברים שאין בישול אחרי בישול בלח בשום אופן, גם בלח. אין בישול לא בלח ולא ביבש, תמיד אין בישול אחרי בישול. אז אם ככה, כיוון שאנחנו סוברים, כיוון שיש מחלוקת בפוסקים, ויש לנו דעת הרמב״ם, אז יש לנו פה ספק, יש לנו פה לצרף דעת הרמב״ם שסובר, בלאו הכי דעת הרמב״ם שסובר שאין בישול אחרי בישול בלח, זה נקרא כמו במקום הפסד, בדרגה של מקום הפסד. אם לא הייתה שום מחלוקת בפוסקים, כולם היו מסכימים שאין בישול, שיש בישול אחרי בישול בלח, אז לא היה יותר, כי זה לא מקום הפסד, לא היה מקום נרחב להתיר. אבל כיוון שיש לנו פוסקים שסוברים שאין בישול אחרי בישול גם בלח, וגם הרבה פוסקים שסוברים שמה שמותר לגרום בשבת זה גם שלא במקום הפסד, לא רק במקום הפסד, בצירוף שני הסברות האלה, לנו פה ספקה להתיר. ספק שהם הלכה כמו הסוברים שאומרים שאפילו כשאין הפסד מותר לעשות מה שהתורה עשרה זה רק לעשות, אבל לגרום מותר. יש פוסקים שאומרים שלא צריך מקום הפסד, ואם תימצא לומר שהלכה כמה פוסקים שאומרים שצריך שיהיה דווקא מקום הפסד, אני מילה דווקא בדבר שזה איסור גמור, אבל אולי פה הלכה כאלת הרמב״ם, שאין בישול אחרי בישול בלחת, זה מותר בשופי, ולכן מתוך הספק צקה זה הרב מתיר להניח בערב שבת. הדברים האלו הם גם כן מועילים, למשל היה הפסקת חשמל בבית, ועכשיו כל החשמלים נכבו, ועכשיו אתה רוצה למשל להדליק איזה מתג, עכשיו כל אין חשמל, אין חשמל, אם תלחץ על הכפתור לא יהיה פה, לא תהיה פה שום בעיה של 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 חילול שבת, כי עכשיו שום דבר אתה לא מדליק, רק אתה גורם שאחר כך שיבואו חברת החשמל ויתקנו, אז האור ידלק. אז במקום שיש בעיה כגון שיש ילדים קטנים שם לפני כן היה שם חושך והם צריכים את האור, אז לכאורה לפי זה יהיה מותר ללחוץ על המתג לפני שהחשמל נדלק, ואז כשהחשמל, לפני שהחברת החשמל יחברו את החשמל, וכשחברת החשמל יחברו את החשמל, זה ידלק לפרט, זה נקרא גרמה. במקום הפסד אמרנו שמותר, במקום מקום, לא, כמה שזה לא כתוב בדברים של הרב מפורש, אנחנו לא יכולים להורות היתר, הפשט הפשוט שמותר, אבל עדיף לשאול רב מוסמך שהוא יגיד את היתר בצורה ברורה. ולפורה, לפי מה שהרב פה אומר, יוצא באמת שמותר. יש עוד, לגבי הדיון שכבר הזכרנו, בתבשיל שיש בו רוטב. אם יש תבשיל שיש בו רוטב, והרוטב הוא קרוש, כגון דגים שהיו מקרר והם היו קרושים, מחמת שהיו מקום של קור, אז הם קרשו ונהיה כמו ג'ל. אז דעת מרן שולחן ערוך בסימן שיעות ח' צפתת זין, שמותר להניח אותם לכתחילה אפילו בלי גרמה של שעון שבת, מותר לכתחילה כשהפלט החמה להניח לכתחילה. למה? מחזיק מבשל אין פה, כמו שאמרנו, שפלטה אין בה מחזיק מבשל. וגם מבשל אין פה, למה? כי בשעה שהנחת את התבשיל, הרוטב היה קרוש, יש לו דין של יבש. ולמרות שאחרי זה, זה יגרום לבשל, יגרום שאחרי זה הג'ל הזה ינמס, ואז יתחיל להתבשל, אפילו אחרי זה גרמה, ואמרנו שגם המותר. מיוחד של פוסקים שאומרים שאין בישול אחרי בישול בלח, ולכן בצרוב שתי הסברות האלו גרמה ואין בישול אחרי בישול מותר, כלומר פה כבר לא צריך שעון שבת. למה? כי כבר עצם זה שאתה מניח זה קרוש, זה גרמה. כי עכשיו זה עדיין המתבשל, זה רק מתחיל להינמס, כשזה מתחיל להינמס אין פה שום פעולה של בישול, זה לא כמו תפשיש, אתה שם אותו על האש, למרות שהוא עכשיו לא היה צולד בו, אבל הוא מתחיל להתחמם מההתחלה. פה זה לא מתחמם, זה אתה נשאר קר, נשאר קר כמה דקות, בינתיים זה לא נקרא שאתה בישלת ממש בידיים, זה גרמת שעוד כמה דקות זה יגיע למצב של התחלת חימום. החיו דלת, אחינו האשכנזים נוהגים כדעת הרמה וסיעתו, להתיר להערות מים רותחים בשבת אל תוך התפשיש שנסתמק, לאחר שהורד מעל האש, ויש להם על מה שיסמכו. אבל הספרדים ובני עדות המזרח בארץ ישראל, צריכים להחמיר בזה כדעת מרן שאסר לעשות כן בהחלט, והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר. ונראה שאם יראה את התבשיל לתוך כלי שני, מותר להערות עליו מים חמים מפני שכלי שני אינו מבשל. הרב פה אומר, יש אנשים שקמים בבוקר רואים שהתבשיל מתחיל להצטמק, מתחיל להישרף, אז הם מפחדים עד שהבעל יחזור מבית כנסת, בינתיים התבשיל ילך לאיבוד. אז הם לוקחים מים מהמחם, למשל המחם של שבת, שמים שם בתוך כלי, אפילו שופכים לכלי ראשון ממש, שהמים רותחים יד צולדת בהם, ושופכים את זה לתוך התבשיל, ככה לכאורה, מה הבעיה פה לכאורה? הרי זה יד צולדת בו, זה מבושל כבר, ועכשיו זה חם, אמרנו שמה שיש בישול אחרי בישול בלח, דווקא שזה צונן. אבל אם זה חם, זה רותח, אין בישול, אז מה הבעיה שאני שופך? אז רבן יונה כותב שלא לעשות ככה, למה? כי בשעה שאתה שופך את המים, המים מתקררים באוויר. ברגע שהמים מתקררים באוויר, אין להם כבר כוח לבשל, וכשאין להם כוח לבשל, יש בהם דין של בישול. ואסור לעשות את זה, ומרן בשולחן ערוך פסק כמוהו, וכתב שיש למחות באנשים אלו. לכן חכמי אשכנז שמתירים, שלא סוברים כדעת רבן יונה בזה, הם נוהגים להקל, יכולים להקל. אבל הספרדים שתופסים כמו דעת מרן בשולחן ערוך, אסור להם להערות מים רותחים בשבת. וטוב להזהיר בדבר הזה, הרבה אנשים נכשלים בדבר הזה, אבל יש עצה פשוטה, לשים שקית קוקי עם מים בפנים, ברגע ובמשך השבת המים האלו יפרצו החוצה, ואז לא יהיה מצב של שריפה של התבשיל. עכשיו מה יהיה הדין אם אדם כבר בא, אדם אחד בא, טעה, ראה את סבתא שלו במרוקו עושה את זה, לקח את המים ושפך בפנים, מים רותחים. מה הדין, מותר לאכול את התבשיל הזה או אסור? אז יש לנו כלל בלכות שבת. דבר, מתי אנחנו אוסרים תבשיל שנעשה בו איסור בשבת, דווקא שהאיסור הזה התבשיל, דווקא שהאיסור הזה הוא מוסכם לכולי עלמא. אבל אם יש מחלוקת בין הפוסקים, בזה אין בעיה, אנחנו לא אוסרים. ממש הם אוסרים מלכתחילה, תופסים כמו מרן, אבל בדיעבד, כיוון שדעת הרמה להתיר, לא אוסרים בדיעבד נגד דעת הרמה שבלאו הכי מתיר. יש לנו עוד דין, בהערה למטה כתוב, בהערה הקודמת, הרב כתב דין נוסף, אדם שנכבטה לו הפלטה בשבת, קרה איזה קצר מסוים, מותר לו לקחת את התבשיל חם כמובן ולהעביר על הפלטה של חבר שלו שהיא חמה. ואין בזה, זה לא נקרא שהוא מתחיל את השהייה עכשיו בשבת, וזה כאילו עכשיו מתחיל מההתחלה וזה אסור בשבת להתחיל. אין בזה בעיה, ולכן מותר לכתחילה להניח את זה מפלטה שלך לפלטה של חבר שלך, ואין בזה שום בעיה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.